המסגרת שיום רביעי אחרי הצהריים של לימוד בקטעים של הרב שג"ר, אנחנו נלמד דברים שהוא התבטא על הרב קוק, ומה היה, מה היה, מה היה הרב קוק בעולמו של הרב שג"ר. אני בשבוע שעבר אמרתי כמה דברים ראשוניים ובחרתי את התורה הזאת, השיחה ביום עצמות לפני תשע סמך, לפני תשע שנים וחצי, שיחה שלמעשה זה מורת המכיל את המרובה, שבאמת יש בו עושר עצום, והעושר הזה מאפשר לי לבטא כמה דברים, לא רק איך הרב שג"ר ראה את הרב קוק, אלא איך אני רואה את הרב שג"ר. זה יוק עניין בפני עצמו. יש כאן באמת מגוון עצום של נקודות שהוא מעלה בתוך שהוא מגלגל את הדרשה, והוא מקדים את ההקדמה הכל כך חשובה שיש לי להגיד המון וגם כתבתי הרבה, אך לא הצלחתי עדיין לגבש את הדברים, לכן תאלצו לשמוע רעיונות נקודתיים. תורה שייכת לעולם הניקודים ועדיין לא ירדה למטה לעקודים. זה היתרון הגדול של הדרשה הזאת, שהיא לא ירדה לעקודים, היא נשארה רק בנקודים. וכיוון שאני ראיתי מניסיוני, כשאומרים דברים, קוראים להם רסיסי מחשבות, קוראים לזה שביבים, יוצאים לדברים הכי טובים. כשאדם מנסה לומר דברים מובנים ומנסה לשרשר אותם דבר מדבר, בדרך כלל נתקעים שם. זה כיוון שהמחשבה הרוחנית היא מחשבה בכלל, ודאי בעניינים כאלה, קשה לה לסבול את הכלא הזה שאתה חייב איכשהו לשרשר דבר מדבר. ולכן אני גם עושה איזה, זה טריק שאני עושה עם עצמי גם. אני כותב כותרת מחשבות ראשוניות על, ברגע הזה כבר אני יכול לדבר חופשי. זה מחשבות ראשוניות, אף אחד לא יבוא אליי בטענות, זה לא מגובש. מחשבות ראשוניות זה מין, זה פטנט מתודי פסיכולוגי שהוא מניסיוני עובד לא רע. ולכן כשהרב שג"ר אמר שיש לי המון מה לומר, אבל המחשבות לא מגובשות, הוא ידע בדיוק, הוא ידע מה הוא הולך להגיד, פחות או יותר, אבל הוא היה צריך איכשהו פטנט כלפי עצמו, כדי שיוכל לדבר חופשי, הוא היה צריך להקדים הקדמה כזאת, וזה דבר שאני ממש מבין אותו ומכיר אותו היטב, וזאת גם ההקדמה כאן. היא באמת, ההקדמה הזאת אפשרה כאן עושר עצום של רגשות, של מחשבות, של חוויות, שהיא כאן נעוץ ביחס ליום העצמאות, יום הזיכרון, החוויה הישראלית, וכשברקע מרחף אורו של הרב קוק, תמיד בדרשות יום העצמאות שלו, לא משנה מאיפה זה התחיל, אבל זה הגיע לרב קוק והגיע לכל מיני פנים ברב קוק. ושוב, איך שהרב שג"ר פירש את הרב קוק, ואיך שאני אפרש את הרב שג"ר, איך שהוא פירש את הרב קוק, וכמובן הדברים האלה תמיד לא חד משמעיים. ומה שמאוד מעניין, בהרבה דרשות של הרב שג"ר על יום העצמאות, ואני עכשיו באמת בחרתי לפתוח את הדיבור על הרב קוק בהקשר של יום העצמאות, כי באמת יום העצמאות הוא היום שסביבו נאמרו הדברים שבאמת מפגישים באופן חזיתי את החילוניות הישראלית, את המדינה וכיוצא בזה, עם המסורת, עם הברית, עם הקדושה. וכאן באמת הרב שג"ר עשה צעדים עצומים שאני יכול לומר לכם שלי באופן אישי הם תרמו תרומה שלא לא תתואר. עד כדי כך שהקמנו את הישיבה עם בית וגן, ואני איכשהו היה לי יצר רע שהוא ידבר על יום העצמאות אבל באופן רציני, ודאגתי שבשנה הראשונה של הישיבה, זה היה ביום העצמאות תשנ"ז, שיהיה סיפור של יום העצמאות אצלנו. ממש היה לי עניין לעשות משהו, סיפור. באמת עשינו דברים די לא שגרתיים, גם ביום הזיכרון, גם ביום העצמאות, עם סעודה, ועם ממש ככה, היה משהו קצת חורג ממה שחשבנו אולי שאנחנו נעשה. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו נפתח כאן עכשיו יום העצמאות, תגיד משהו. אז לא היה עדיין מוסד ששיחת הרב שג"ר ביום העצמאות, אבל זה היה לי כל כך חשוב, ולא שיערתי אני עד כמה הדבר הזה יתפתח ויבוא לכלל ביטוי, כפי שזה בא לביטוי במשך השנים, שבאמת נאמרו שם דברים שלפחות לגבי דידי הם פתחו בפניי אפשרויות, אפשרויות שהיו בתוכי. הם חיפשו מילים, הם חיפשו את השפה, חיפשו את האומץ לומר אותם, בגלל שבאמת הניגוד שיש בין העולם של תורה, עולם של קדושה, עולם של ישיבות, לבין המציאות של הוויה החילונית הישראלית עם הפטיש והמנגל ושאר המאפיינים, זה נראה תמיד כאיזה מין סתירה שלא ניתנת לגישור, עד כדי שבאמת יום העצמאות התפצל, אפילו ההמנון של יום העצמאות התפצל. אלו שרים לעד חייה בלבבינו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, זה שיר האמונה של הרב, וכאן שרים את התקווה, וממש האפיונים הלכו והקצינו משנה לשנה, ובסופו של עניין הרב שגר כאן נשאר כאן, גם בדרשה שתכף נראה את ההתחלה שלה, הוא ממש כאן התווה כאן איזה קו מחשבה מאוד תקיף, מאוד נחרץ, והנחרצות שלו והעומד שלו להילחם על, על העמדה ולנסח אותה בצורה כל כך חריפה, זה באמת אפשר לי. אני אומר, אני מאוד הייתי שם מבחינת המשיכה האישית והרוחנית שלי, אבל הוא פשוט נתן לזה גם את המילים וגם את האומץ וגם את הנחרצות, ומבחינתי זה היה פשוט חשוב. ואחרי שזה נעשה, זה כבר נעשה, זה כבר, כבר הפך להיות עובדה בתודעה שאני חי בה את יום העצמאות, את הרב קוק, את ארץ ישראל. זו נקודה אחת שתכף נתחיל לקרוא את הפרטים שלה. הדבר השני שגם מאוד מאוד השתלך אצל הרב שגר, זה באמת ההנגדה שלו את הרב קוק ואת רב נחמן. הרב קוק זה הגאולה בדרך הטבע, או מושג של הקדושה שבטבע לעומת לעומת עולם הנס של, של רבי נחמן, וגם זה מאוד העסיק אותו לאן פנינו. ובסופו של חשבון הוא בנה איזשהו מארג של חשיבה וסמלים ודיבורים שבאו לביטוי בעיקר בדרשת יום העצמאות האחרונה וחייו בתשס"ז סמוך לפני מותו. שם הוא באמת נתן איזו דרשה מופלאה שהיא בעצם המשך של מה שיש כאן בתשס"ז, כלומר זה דברים שדי רואים את העקביות שלהם, אבל בכל זאת עם הזמן זה השתבח והתנהר יותר, וכמובן תמיד הייתה, היה איזה נופך אקטואלי שמה שקרה בשנה האחרונה מבחינת המדינה והמאבקים הפוליטיים, אז גם מטבע הדברים נכנס לתוך הדרשות של יום העצמאות של אותה שנה, אבל הזרעים והגישה לא השתנו. אז עכשיו מה שאני רוצה להצביע פה על כמה נקודות, נקודות של הפתעה. באמת, אני, הדרשה כאן, יש פה 3.5 עמודים, אבל הם באמת, הם יכולים מבחינתי למלא תוכן לימוד לשנה שלמה. אם אני רוצה לפתח אותם ולהפוך אותם ל... אני יכול לדבר פה שנה שלמה על הדרשה הזו ולעבות אותה כהנה וכהנה. אני לא אעשה את זה כמובן, אבל אני רוצה רק לזרוק פה באמת, אני אגיד לכם איזה הקדמה, תשמעו. יש לי המון מחשבות, אני לא יודע מה להגיד לכם. ועדיין בעולם הנקודים, עוד לא ירד בעולם העקודים, עכשיו אני אתחיל לדבר. כן, הנקודה הראשונה זה היחס לצפירה. לצפירה ויום הזיכרון. ואולי מעבר לזה גם היחס של החבר'ה שאומרים תהילים בזמן הצפירה. שדבר שאני מעולם לא יכולתי לסבול אותו, את האמירת התהילים בזמן הצפירה, ולא יכולתי להסביר לעצמי למה אני לא יכול, יכולתי להסביר הסברים עמומים למה אני לא יכול לסבול את זה. ודבר שפתאום תופסים צדיקות של תהילים, בדיוק בזמן שתי דקות של צפירה, אין לך מה לעשות רק להגיד תהילים. אתה מבין איזה מין מחאה כזאת שאני רוצה להיות ציוני, אני בסך הכל מקבל את הטקסים של המדינה, אבל מה, אני לא מקבל אותם, אני רוצה להגיד תהילים. כאן בניסוחים של הרב שגר זה פתאום קיבל הנהרה, איפה כאן הקאץ', איפה כאן ה... זה הסביר לי לפחות איפה ההתנגדות שלי, זה פרט אחד קטן, ולמעשה אולי לפני כן, השאלה של המדינה, מה הייתה המדינה בשביל הרב שגר? ואולי פשוט, אני רואה שמתחיל מההתחלה, פעם שעברה התחלנו מהאמצע, וחלק בין, אני רוצה לחזור להתחלה. ולגלגל פה עכשיו שתי נקודות מרכזיות, שתיים שהן שלוש בעצם. אחד זה נוגע למדינה, אחד זה נוגע ליום הזיכרון, ושתי הנקודות הללו הן דברות על אחד הניקור של המדינה, מדינה ככל הגויים דווקא, בדווקא, וטקסי יום העצמאות שהם בדווקא אמורים לצאת את האופי המנוכר, הטקסי החילוני, ולא היהודי האינטימי וכן הלאה. והדבר השני זה יום הזיכרון שהוא גם כן אצל הרב שגר, בהרבה מדרשותיו, גם מה שהודפס בכלים שבורים בסוף הספר, שם יש ריכוז של דרשות שאני ערכתי, של כמה דרשות יום העצמאות, וגם דרשה אחת יום השואה של אדמו"ר פיאסצ'ני בעיקר. אז בדרשות יום העצמאות תמיד יום הזיכרון תפס אצלו, פעם באחד הדרשות התבטא שיום הזיכרון זה הנשמה של יום העצמאות. והוא באמת גם בדרשה כאן הוא מדבר על הסולידריות שנותר דווקא, הוא קושר את זה שצדיקים מעלים מים, מעלים מים נוקבים ומפרנסים את הבן שבשמיים, מזה יורד השפע. תכף נראה את הדברים אז אתם רוצים שאני אגיד בעל פה או שאולי אני אקרא ביחד ותוך כדי קריאה אנחנו נתגלגל? אני, מה שאני חושש, אם אני אדבר, אז אתם פשוט תרדמו. וזה שעה גם מאוד נוחה לישון, מי שלא יודע איזה. גם אני אפילו יכול לרדם פה, זה לא בעיה. אז אני מציע שאם השאלה, אם אני אדבר ואתם תרדמו, ואתם תדברו ואני ארדם, אני מעדיף את האפשרות השנייה. עכשיו, מה שאני מציע לעשות, שאולי מישהו יתחיל לקרוא, ונתחיל מההתחלה. מי שחי, תקרא. יש לי להגיד המון, תיבל את זה בעל פה. זה מאוד חשוב לפני כל אמירה רצינית. יש לי להגיד המון, אבל אני לא יכול לגבש את הדברים, אחרי זה נקודים ולעקודים. אתה יכול לקרוא.
יש לי להגיד המון, וגם כתבתי הרבה, אך לא הצלחתי עדיין לגבש את הדברים. לכן תרצו לשמוע רעיונות נקודתיים. תורה שייכת לעולם הניקודים, ועדיין לא ירדה למטה לעקודים. יש בה עדיין, אני מודה, חלקים של תוהו וצריכים בירור. אחד. בנת ישראל כיסא השם בעולם, קבע הרעיון. ואומנם יש שראו, רגל, במדינה את הגילוי הגבוה של הרוח של התבונה. במדינה מותר...
מבטר.
במדינה מבטר האדם על האינטרס הפרטי שלו לטובת עיקרון גבוה ממנו. הוא לא עושה כן בגלל שהוא מפחד מהשוטר, מהירת העונש, אלא מהירת הרוממות, מתוך הכבוד כלפי העיקרון.
לא רגע שאתה טוב, הוא לא עושה כן בגלל שהוא מפחד מהשוטר, אלא מהירת הרוממות.
בכבוד הזה שהוא מכבד את החוק, זוכה הוא לכבודו העצמי כאדם לצלם אלוקים שבו. היכולת לכבד מעניקה לאדם את הכבוד העצמי שלו, וכבוד זה אינו תודעה אובייקטיבית של ערך עצמי, של שווי מהותי. אם לא די בכך, הרי שלדעה זו, בכיבוד החוק, בא לפעל ביטוי חירותו המהותית. הגאולה שבהקמת המדינה לא נמצאת בפניית האדם אל עצמו, אלא בשכחת עצמו, בהתאמותו בכלל, בהתאמותו בכלל ובהזדהותו עמו. הפתוס של השותפות, העוצמה של ההרמוניה, פתוס שלפרקים אנו חשים איתו, כמו בשירת התקווה המשותפת, כשליבנו מתמלא כיסופים וגאווה בלהיות עם חופשי בארצנו. נמשיך?
הלאה, אלה שחוויה זו.
אלה שחוויה זו זרה לנו בדרך כלל. בחוק אנו תואמים לא פעם דיכוי, בכלל הפשטה, בכלל הפשטה ובכבוד ניכור וטקסיות ריקנית. אחת מההערות העמוקות שיש לי בימים האלה הינה חוויית הצפירה של יום הזיכרון.
אני מציע שכאן נמשיך את הקריאה, נדלג שנייה לצפירה, יש פה זה כדי שלהשלים את העיקרון של הכבוד למדינה. אני מציע לראות כאן את הקטע, להמשיך לקרוא כאן בקטע.
איפה 2
ו-3? מה? לא יודע, זה לא אני הורדתי זה. אולי כן, כן, אולי הורדתי. אולי זה נראה לי קצת גלישה לפרטים שלא נראה לי מספיק מהותיים, אז דילגתי עליהם. אני רוצה לראות עוד קטע שמדבר על הגירים, רק רגע, כן. טוב, אולי נקרא ב-4 בכל זאת, נקרא ברצף ונראה את הרעיון. הרעיון הוא הכבוד כלפי המדינה, הטקס, דווקא הממד הזה, שהוא ההפך של העמדה היהודית של האינטימיות, של אמירת התהילים, דווקא הניכור הוא מכונן איזו עמדה של עקרון המדינה, שהוא מזהה אותה עם הגל, שזה הגילוי הגבוה של הרוח של התבונה. מבחינות הללו דווקא המדינה בממדים הלא אינטימיים שלה, דווקא בממדים של החוק, הממדים של הכבוד העמוק של הפרט שמתבטל להוויה המדינית, הכללית, זאת הנקודה החשובה של מדינה. וכאן הוא בא ובעצם מבקר בחריפות את האי-הבנה של העולם הדתי שמנסה להפוך את יום הזיכרון ונכנס אותו שוב לאיזה יום אינטימי, ליום שבו הוא נכנס גם להיות חלק מהשטיבל. הלאה?
אני אוהב לעמוד ולהתבונן על הרחוב בשעת הצפירה. השקט הצונח על הרחוב, התנועה הנעצרת, והאנשים היוצאים מרחביהם ונעמדים דום. תמיד יהיה אברך שיעמוד עמידה מרושלת, כלומר, אמנם אני עומד, אך לא כאלה חלק יעקב, ותבינו למה אני עומד. ונערה דתי שתשלוף מאותה סיבה את ספר התהילים לקרוא בתוך כדי הצפירה. אך לדעתי הצפירה מעלה את הזיכרון, את הזיכרון גבוה יותר מאמירת התהילים משתי סיבות. הראשונה, משום שיש בה את הקול הפשוט של השופר, שהוא הקול היוצא מריאותה דליבה, והגבוה כידוע מהתחנונים של התפילה. והסיבה השנייה היא דווקא מהיותה מנהג הגויים. זאת משום שחלק מהגדרת המלך
ככבוד,
היינו מלך ככל הגויים.
חלל.
חשבתי שהפיכתו של יום העצמאות ליום יהודי והכללתו במסורת כפי שהיא, הנה החמצתו. ראיתי זאת כשנזדמן לי להתפלל שחרית של יום העצמאות במניין של
בלבטים.
הראיה הנצחית, הניצחת למושרשתו של היום הייתה אמירה חפוזה הלא חגיגית והמובנת מאליה והלא מתריסה בעברה האשכנזית של ההלל.
על הציניות של הרב שגר.
אין הבדל בין הלל זה של יום העצמאות להלל של ראש חודש ובברכה כמובן. הבעלי בית ניצחו את יום העצמאות. אך הוא צריך להיות יום של קדושה ישראלית, קדושה בטבע כמבטאו של הראיה. אפילו צורת החיגוג הפגנית של המנגל על האש, תחת כל עץ הענן ועל כל גבעה גבוהה, שהתגבשה בשנים האחרונות, מתאימה לו יותר משום שהיא מבטאת קשר עם הארציות, ילידיות שחסרנו אותה בגלות. על הרבנים כמו הנביאים בזמן אבותינו להטיף נגדם.
אינו מה שעושה כאן, זה בדיוק ככה פנה לרב שגר. אתה לך אומר, ככה צריך להיות, והרבנים צריכים לדבר נגדה. אז זאת הנקודה המאוד מאפיינת, שברור שהרבנים צריכים לדבר נגד זה, מה פתאום לדבר בעד מנגל? אבל צריך לדעת גם שצריך ללכת עם המנגל, כי המנגל הוא בעצם הוא זה שמאפיין דווקא את המושג של מדינה, במובן של שיבה לארציות, לילידיות, לנייטיבס, ממד שכל כך חסר ליהודים בגלות. הלאה? עוד קטע אחד, אני אולי אגיד משהו על זה.
רבי נחמן אומר שבאמצעות הגרים דווקא מתעלה הכבוד האלוקי כפי שאנו מוצאים את שייתו.
זה בתורה י' נמשיך שלום.
היחס של הגר לקדוש ברוך הוא איננו יחס אינטימי מושרש, אלא יחס של כבוד הכרוך בניכור ובטקסיות. יראתו יראת הרוממות והעמידה מול הנשגב. וכך גם המדינה, שהינה ניכור ההופך לכבוד, האור של הכבוד בחינת ועיר הארץ מכבודו, כפי שמצטט רבי נחמן. מכאן הטקסיות שהינה מרכזית לאופי המדינה.
לאופי המדיני.
הדתי משקף את קרבתו לאלוקים באמצעות השתפכות הנפש שבמאה תהילים, אך דווקא עמדה זו הינה הפרחה של הכבוד ולא ממלכתית. הנערה החרדית האומרת תהילים בשעת הצפירה מייצגת את החברה החרדית שבהקשר הזה הינה פרויקט של ביקורת כלפי המדינה החילונית.
כיוון
הביקורת של החרדים גלויה ומפורשת, אך נוכחותם לכשעצמה בדבקותם בספר התורה והכחשתם המטורפת של המציאות הינה חתירה תחת הנחות היסוד החילוניות האינטימיות ביותר. הטיעון שאם כולם ילמדו תורה לא נזדקק לצה"ל, שבחור הישיבה מגן על המדינה לא פחות מרעו בצבא, ושיש אנשים שמאמינים בכך יותר מזה שהם מסוגלים לומר זאת בביטחון עצמי מלא, הם השערוריה. העובדה שהחרדיות הפכה להיות אחד מהנושאים המרכזיים בוויכוח הציבורי, והרצון לגייס אותם איננו אלא רצון להטמיע את החרדי באמצעות המדים. החרדי לגבי החילוני היום במדינה ממלא פונקציה דומה למה שמילה היהודי כלפי העולם הגוי. כאמור, ביקורת וערעור על ההנחות של הסדר הקיים. ואין לי בא להמעיט מערכה של הטענה המוסרית לכשעצמה על הימנותה מגיוס לצבא. הניגוד אף עמוק יותר. היהודי מבוסס על אינטימיות שאינם עולים בקנה אחד עם הכבוד המדיני האובייקטיבי. ותמיד יש מישהו שרוצה לבטא את עצמאותו וימשיך דווקא ללכת באופן הפגנתי ברחוב, כשעיני כולם לנצות בו בזעם. זהו היהודי הפוסט-ציוני שרוצה אומנם להיות חופשי בארצנו, גם את החופש מלהיות חופשי.
טוב, עד כאן החלק הראשון, שהוא באמת חלק שראוי להתבונן בו, כי הוא באמת חידוש בעיניים מהפכני. הניסיון, וזה גם ניכר באופן שבו מנסים בבתי הכנסיות וגם בישיבות להפיין את יום העצמאות, טוען הרב שגר, הוא ניסיון שהולך ממש נגד הכיוון. מפני שכאן אולי זה אחת ההזדמנויות שבו נוריד את זה לרמת החוויה, מדובר פה על הזאת עם החוויה הישראלית הכי בסיסית, שהיא באופייה, היא לא רק שהיא הוויה חילונית, היא הוויה גויית. ואני זוכר שהלכתי פעם ביום הזיכרון עם אחד מרבותיי מישיבת הכותל, יהודי שהלך בינתיים לעולמו, יהודי שמאוד הערכתי אותו, אבל הוא היה יהודי ירושלמי תמים, כל הצפירה והזירים וכל השאר היה עזר לו לגמרי, ולמרות שהוא עצמו היה באצל, בעברו, זה לא משנה את הביוגרפיה האישית שלו, אבל הוא היה באצל, ואני זוכר, ירדנו יחד ככה ליד אינטרקונטיננטה שם, בדרך לטקס הצבאי שם בהר הזיתים, ואז איכשהו התחילו שם העיריות מתחי הכבוד ועוד כל מיני דברים, בדיוק הייתה צפירה. אז הוא ככה אמר לי ככה, שזה שטויות, סתם, זה סתם שטויות והבל, משהו כזה. וזה בדיוק, נזכרתי בזה, כשאני קורא כאן את הדברים של הרב שגר, זה בדיוק הנקודה, או אמירת העלל, שכבר אומרים אותה ככה, כמו שאומרים, מסתכלים על השעון, חבר'ה, אין זמן, צריך לגמור את העלל מהר. וכל יום עצמות הפך להיות איזה מין עוד אירוע של בית כנסת. ולמעשה, בנקודה הזו, דווקא הצפירה, דווקא הטקסים בכותל, הטקסים בהר הרצל, הדיבורים הללו שעומד ראש הממשלה, ועומד הנשיא, ושר הביטחון, ועוד נציגים כאלה ואחרים, שאפשר לראות את זה גם בעין קצת צינית, וזה לא נורא להיות קצת ציני בחלק מהאנשים האלה, אבל עצם הטקס ועצם המעמד, הוא באמת יוצר איזשהו אירוע שהוא עומד בניגוד גמור לכל ההוויה הדתית. ההוויה הדתית תמיד מחפשת דווקא לפוגג את הניכור, ללכת למקום של האינטימיות, למקום שבו אתה אומר תהילים, אתה משתפך, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. ודווקא האלמנטים החילונים של יום העצמאות, מבחינתו של הרב שגר, זה אני לא, בוא נאמר ככה, זה כזה כבר קידום של החשיבה של הרב קוק. אני לא חושב שהרב קוק היה לו חוויות חילוניות מהסוג הזה. אני ככה, שוב, אני אומר את זה בלי לקחת אחריות מלאה על מה שאני אומר, אבל אני לא חושב שהרב קוק יכול היה להיפתח לחוויה הישראלית. במיוחד שהחוויה הישראלית בדורו ביפו, אני לא יודע באיזה רמה היא עוצבה כבר אז באותם, ודאי שהאנשי העלייה השנייה שיסדו את בית אלפא, את ביתניה, את חפצי ואת המקומות הללו, ושם אחר כך דגניה וכל השאר, רחל המשוררת, כל האווירה הזאת, אני חושב שהרב קוק היה לו איזה יחס מאוד אידיאולוגי, מאוד מפרגן, הוא שתל איזה בתודעה שלו, בנוף של הגאולה, של השיבה לארץ וכן הלאה וכן הלאה, אני לא, עוד די ברור שהוא לא יכול היה לחוות באופן ממשי את החוויה שאנשים האלה חוו. אותה חוויה של, אני לא חושב שאצל הרב קוק, אולי אני לא מכיר את כל הכתבים שלו, אבל אני לא חושב שהוא היה אומר אמירות כאלה שצריכים לתת את הכבוד לטקס, לצפירה, לטקסים הממלכתיים או משהו כזה, גם בגלל שלא הייתה עדיין מדינה ועדיין לא התגבשו טקסים כאלה, אבל גם באופן עקרוני הרב נשאר באיזה רובד מאוד ראשוני, שהוא נתן כאן באינטואיציה הגאונית שלו, נתן פה איזושהי לגיטימציה בקדושה, להכיל את הלאומיות ואת המדינה במעגל של הקדושה. הרב שגר הלך, בגלל שהוא גדל בדור אחר, הוא כבר היה מדור באי הארץ, לא מדור המדבר של הרב קוק, ולכן כמי שחווה, גדל בארץ כאן כילד ירושלמי, וחווה את החוויות הישראליות של ישיבה תיכונית, של הליכה לצבא, שכל האווירה שיש כישראלי, חוויה שהייתה מאוד רחוקה בעולם של הרב קוק, הוא יכול כבר לתת לנו, לקדם אותנו גם לרמת החוויה החילונית המאוד בסיסית. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לה חילונית, חוויה של, חוויה חילונית, בכל זאת, חוויה חילונית. חוויה שבה אתה, אני זוכר כילד, אני תמיד יום העצמאות והטקסים מאוד ריגשו אותי. ממש גם כשפתחים את הרדיו ביום הזיכרון, מתחילים ככה כל ההקראות וכל, זה עד היום מאוד, מאוד נוגע בליבי, ודווקא ככה, דווקא בצורה המנוכרת, דווקא שמדברים היום, בגלל סיבות שונות, משקיעים המון בנוסטלגיה, בשירים, וגם זה דבר מאוד, מאוד יפה. אבל החלק הטקסי, החלק היותר של הכבוד של המדינה, כבוד שיש דגל, טקס ענפת הדגל, וכל הסיטואציה הזו, היא באמת מכוננת איזשהו משהו שעבד לנו, עבדה לנו הטקסיות, עבד לנו משהו ככל הגויים. אנחנו לא מספיק גויים, זאת הבעיה. ואני חוויתי את זה גם בהקשרים אחרים, היו מחשבות כאלה כבר בהקשרים לא של המדינה. בכלל עבד לנו משהו בהיבט הטקסי, בהיבט של ה, אנחנו רואים בטקסים משהו, אנחנו מאוד צינים לגבי טקסים, מאוד, מאוד צוחקים מזה. ונראה לי שאנחנו בזה מאבדים משהו, משהו מאוד, מאוד עמוק. אולי פה הגענו לשאלה שאפשר להתקדם מעבר לטקסים, מה?
השאלה היא כמה כבר היה לנו את זה? איבדנו, בגלות היה לנו את זה?
לא, אני אומר, לא, להפך, להפך, אני אומר, איבדנו את זה בגלות, זה מה שאני אומר, איבדנו בגלות את זה, ולכן אנחנו לא מסוגלים לשקם, צריכים את החילונים שהם יהיו, למה דווקא גירים, כמו שאנחנו נראה בתורה י"ד, הם אלה שמגלים את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר את זה מיתרו, ואת הזוהר בהקשר הזה, שבשעה שהגויים, או שהגירים מודים לקדוש ברוך הוא, אז מתעלה ומתגבה את כבש שמו של הקדוש ברוך הוא, למה דווקא גירים? התשובה, בגלל שמי שבא מבחוץ, מביא פה איזה משב רוח, לא מהאינטימיות, אלא דווקא מהניכור, כי מה שהוא בא מבחוץ. דווקא העמדה שהוא נותן, התייחס אל ה, לפעמים זה אפילו מצחיק, אני יודע שב, ב, בארצות הברית למשל, אולי גם באירופה, אני פחות מכיר שם, שמדברים על העולם הציוני דתי, על ישיבות ההסדר, על החייל שבחור ישיבה, שם זה עדיין, עדיין גם היום יכולים אנשים ממש להתפעם מזה, התפעמות מרובה, רואים איזה, זה משהו שהוא, מסתכלים על זה כאילו מבחוץ, הם לא חלק מהסיפור, הם יושבים שם באמריקה, אבל הם מרגישים איזה משהו של איזה כבוד עמוק לשילוב הפנטסטי הזה של יהודי שהוא חייל הלוחם אחרי השואה, שהוא גם, גם איש תורה, גם ספר, גם ספר וכו'. אנחנו כאן רואים איזה מציניות, או צוחקים איזה, זה לא, גם הצבא שלו לא צבא, גם התורה שלו היא לא תורה, וכל היכולת להודים לעשות את זה במשהו מאוד מגוחה, לא שאני חושב ככה, כי אני אומר שזה מה שמדברים. ומבחינת המבט החיצוני על הדברים, זה איזה מין יצירה, איזה מין הוויה, שיש אפשר באמת להתרגש ממנה. עכשיו, אני לא אומר שנעשה את הטרנספורמציה כדי להסתכל לבחוץ, כדי להתרגש. אני אומר שיש כל מיני זוויות מבט. ומה שהרב שגר בעצם מציע לנו כאן, שמציע לדתי, מציע לחברה הדתית, לא ללעוג לחילוניות בהקשר הזה. החילוניות ימצא משהו מהגויים, את המשהו הטקסי. ואגיד לכם, היו לי גם, אני יודע, הייתי פעם, לפני שנים הייתי עם אשתי בכנסת דואן בבודפשט. כמו שאשתי באה משם, אז עשינו פעם, נסענו לשם, והאח של הסבא שלה היה החזן הראשי לפני קוטביצקי, שם בדוהן בבודפשט. זה בית כנסת שהוא מדהים בעוצמתו,
מבחינת...
מה?
בית כנסת הכי גדול או משהו?
זה בית כנסת שם בבודפשט, הוא כנסת ניאולוגי דרך אגב, רפורמי, שהיה אז, הוא היה באמת ניאולוגי, המשפחה הייתה משפחה דתית, אבל הוא האח הזה היה ניאולוג, הוא היה חזן שם אותו בכנסת ראשי, ואני... כשנכנסתי פנימה, חטפתי ממש הלם. כלומר, זה משהו שגם המבנה הארכיטקטוני, אתה נכנס פנימה, אתה פשוט חוטף הלם. אתה נמצא שם במין כבוד שאתה לא היה שם שום דבר, זה הפך להיות מוזיאון. כלומר, זה לא פעיל לתפילות היום. זה כבר את המרכז של מוזיאון ליהודים שמבקרים שם. זה נמדת משהו לזכר השואה, אבל זה ממש עצם המבנה יוצר, המבנה הזה הפך להיות השטיבלך למלוכלכים, הריחות הלא נעימים, שכך יהודים מתפללים. עכשיו, כאן בדיוק הנקודה, מה מעורר אותך יותר לתפילה? אם מעורר אותך לתפילה השטיבלך בזיכרון משה, או משהו כזה, בירושלים, או זה מין מקום מפואר, שדומה לקתדרלה נוצרית, או משהו כזה, ואמרתי לעצמי, הייתי קרוא בתוך עצמי, מצד אחד אני... טיפוס שלא יכול לסבול תפילה במקום כזה מנוכר. אני תמיד מחפש את האינטימיות ואת ה... תמיד רוצה לשבת במאגר ו... אתה לא צריך שהיינו יושבים כאן עכשיו בלימוד הזה, באיזו ישיבה עם גג, עם גג בגובה 10 מטר, הכל מצפה שיש וכל מיני עיצובים על, על, על התקרות הקוברות כמו שרוצים בארצות הברית, כל מיני מבנים כאלה כמו בספרייה הציבורית בניו יורק, מקומות כאלה, כשאתה רק נכנס פנימה אתה מקבל שם איזה מין הלם תרבותי כזה, אבל השאר כאן קרוון שבמקרה כאלה לא דולף כי אין גשם בחוץ, ולכן, ולשאר ככה עם חבר'ה שמסתכלים אחד לשני בעיניים וחיוך, ואווירה של כיף, של אינטימיות, ואומרים לומדים תורה. אז נשאל את עצמנו, ושמתפלים יום כיפור כזה, אין פה שום חיצוניות, משקים את הנשמה בתפילה, וזה מה שיש פה, ותודה לאל. עכשיו אני שואל את עצמי, זה באמת מה שראוי שיהיה, או שהתאהבנו כבר באווירה של האינטימיות, רק כדי כך שזה כבר... לא יכולים כבר לסבול את ההדר, את הפאר, ולא יכולים, אפילו לא מתגעגעים, כמו בית המקדש, מי שלא ראה בית המקדש לא ראה בניין האם ימר או משהו כזה, כל הממד הזה של הדריכלות, של הארכיטקטוניה, וכל מיני דברים שקשורים לתקסים, וריטואלים הוא מאוד רחוק מאיתנו, ובנקודה הזו באמת הרב שגר מצד אחד ראה במדינה, אני לא יודע אם כל חייו הוא רעב, כי אני חושב שעם השנים זה כבר, הכעס על המדינה הלך וגדל וכבר קשה לדבר בדברים כל כך תמימים ונאיבים, אבל משהו נשאר בכל זאת, בחוויה הזאת של לא לזלזל גם באותו ממד גוי, אותו ממד, לכן אמירת התהילים בזמן הצפירה היא קוראה את זה בשתי סיבות, א', שהוא אומר באופן מאוד נועז שהצפירה היא קול השופר שיוצא מרבה דליבה, כמו שהשפת הבית אומר שזה קול שקודם למילים, ומעבר לזה, זו בדיוק הנקודה, התהילים זה ההשתפכות, זאת האינטימיות, זאת קריאת התיגר כנגד הצפירה. הצפירה באה ליצור איזה ניכור, שאתה תעמוד, תצא מהאוטו באמצע הכביש, תעמוד עם כולם, ואתה דווקא מהעמדה הזאת, אתה ניצב איזה מול של איזה הוד, איזה הדר, איזה משהו שהוא, שאתה ניצב נכחו, והוא עצמו מעורר אותך למה שמעורר אותך. אמירת התהילים עושה את קריאת התיגר נגד זה, כבר הוא בדיוק עכשיו, תהילים, אתם יודעים, אומרים עוד איזה פרק. שיר המעלות, ירותים קראתיך השם. אתה מאבד למעשה את כל הממד שבחייב אותך להיות בעמדה של דווקא של התייצבות מרחוק, וקצת איכשהו להתמקם שם בעמדה יותר, כמו שתיארת, של ריטואל. וזו בדיוק הנקודה שהוא בחדות מסביר כאן, שהדתיים ניצחו את הבלבטים, ניצחו את יום העצמאות. עכשיו, מה, זאת הייתה, בזה הוא שיקם באמת סוג של געגועים עמוקים לאיזושהי התחדשות, והוא דיבר כאן על זה, על אמירות של משיחיות בעיניי. כיוון שבאמת השבת הטקס, הפאר, ההדר, הכבוד, לא ממקום של נהנתנות וחמרנות ושפע של בזבוזים, אלא ממקום שהוא באמת נותן, מעניק את אותו צד שהוא מתאר אותו כאן, זה בעיניי כבר ממש אמירה משיחית. כלומר, היא אמירה שאולי עוד נזכה לה בחיינו, אבל היא באמת טרנספורמציה מאוד עמוקה בהוויה הדתית עצמה. תנסו לדמיין את הבחורי הישיבות, את העולם הדתי, את הבלבטים ואת הכנסת, שבעצם הם פושטים מעצמם את הלבושים הדתיים הקלאסיים של חיפוש הקרבה והאינטימיות וכן הלאה, לטובת איזושהי השתלבות בעם יהודי שהוא שר את התקווה, שהוא שיר שמקורותיו אינם בקדושה, ודווקא בגלל שאינם בקדושה זה מה שנותן לו את העוצמה שלו. ובאמת בהרבה מקומות אני ממש חש איך שבאמת בתוך החברה הדתית עצמה, אז החברה החרדלית יותר ויותר מתכנסת בתוך עצמה להתרחק מכל סיימן חילוני שהוא. בחברה הדתית לאומית נמצאים יותר מיינסטרימית, שם מוצאים את הקרע, מוצאים מצד אחד רוצים להפוך את זה לחוויה של בית כנסת, מצד שני יוצאים המשפחה לעשה למנגה, לכל האווירה היותר ישראלית נקרא לה וכן הלאה. וכאן אנחנו, ומה שהרב שגר מצווה לפנינו, איזושהי נקודת אופק של השבת הכבוד שעבד לנו בגלות. ו...
מה נקודת העומק פה? לא צריכתי להבין. מה זה הסיפור ש... כאילו, מרגיש שאנחנו מדברים במסגרת, אבל לא מבין מה איבדנו. מה נקודת העומק כאילו שבכבוד הזה?
תסתכל למשל החינוך בארצות הברית, שאני לא מכיר אותו לעומק, אבל קצת אני מרגיש אותו, שאדם, ילד אמריקאי בבוקר, אם אני לא טועה, הוא שר את ההמנון בתחילת יום הלימודים, נכון מיכל? כן. ויש שם דגלים גם, וגם דגל אמריקאי, דגל של ארצות הברית בכל מקום, ויש איזה פטריוטיות שאדם נושא אותה יחלב עמו. זאת אומרת, בהתרחש שמישהו יעז לגחך או לעשות מעשים, כמו שעושים כאן מאה שערים כנגד יום העצמאות, עושה דבר כזה באמריקה, גם העולם החרדי שם עוד נזהר, להפך שם מקפידים לתלות את דגל אמריקה גבוה, שלא ייראו כאילו הם מורדים במלכות או משהו כזה, ויש איזה משהו מאוד חזק ומאוד, לא מתוך איזה כפייה שמישהו כופה על זה, זה פשוט מוברק בתוך ההוויה האמריקאית.
מצד שני, היה לנו, בצבא הפעם הגיעו המרינס להתאמן שם בבסיס, באנו לדבר איתם, היה אולי דגל אחד שם, וגם אותו...
איזה דגל? אמריקאי או ישראלי?
אמריקאי. תיכנס לכל פלוגה של לא משנה מה, תמיד יש גם דגל ישראל, גם דגלים של החטיבות ושל כל
ה... באמת בצבא זה עדיין נשמר, אבל בצבא, אני לא יודע מה קורה בצבא מרים, זה לא יודע מה קורה. בצבא עדיין נשמר האתוס הישראלי הזה, עם הדגלים ועם הג'יפים המצוחצחים. אפילו הלוויות
הצבאיות.
זהו, יחד עם ציני מאוד.
מתאפקים לא לצחוק במסדר
הזה. זה בדיוק הבעיה, שההסדרניקים באים איתו עם מטען בדיוק הפוך. זה בדיוק הנקודה. זה מה שטוען הרב שגר, הוא בדיוק טוען את זה. שהצחוק הזה על כל הטקסיות, מקורו בזה שכל החברה נהייתה צינית, על הכל נצרת ציני. אני לא עושה, אגב, אני לא מקדש את המקום הזה. אתה חושב שאני אחפש עכשיו לעשות באופן מלאכותי ריטואלים וטקסים? לא, זה לא העניין. אני אומר איזה מקום שאני מחפש אותו בנפש גם. יש בנפש איזה מין הכרח של, שאלוקים מתגלה ונוכח, והדתיות מתכוננת על בסיס של איזשהו כבוד עמוק, כבוד שזה בעצם רעיון המדינה. רעיון המדינה שבעצם אומר שהפרט מבטל את עצמו, כמו שהוא מביא כאן את הגל, שזה השיא של הרוח, של הרוח ושל התבוניות, שאדם מבטל את עצמו לטובת המסגרת... לומר את זה, אני אומר את זה כל הזמן בצורה מגומגמת, מסיבה פשוטה, כיוון שהרעיון המדינה עצמו, היום בגלל השפעות שונות של הפוסט-מודרנות וכו', הרעיון המדינה עצמו כבר עכשיו נמצא מעורער, ודברים האלה שהיו נכונים כשהייתי ילד, ואולי קצת אחרי זה, גם לפני 10 שנים, אולי היה להם עדיין שרידים לתחושות, אני כבר לא כל כך בטוח שאפשר לומר אותם בצורה כל כך פשוטה גם היום, מסיבות שונות על רעיון המדינה. כיוון שהיום העולם יצר מצב שהמדינה, המדינות באשר המדינות, הן עושות עוול, מדינות שהן באמת יוצרות המון עוול, והמון, והיום שיש כל כך מודעות להתחדשות של היחיד, של האינדיבידואל, והמדינה היא האויב של האינדיבידואל, בדורסנות של מדינה ושל שלטון ושל החוק, הם פוגעים פגיעה אנושה בחלשים או באלה שאין להם את הכוח. ולכן לבוא ולדבר עכשיו בשבח מדינה באשר היא מדינה, בעולם שחווה יותר ויותר את הפרט, ואת הפרט שנעשה לו עוול על ידי המדינה, זה כבר לא דבר כל כך פשוט לומר אותו היום. לכן אני אשאל יותר עם הרובד, הייתי אומר, הבסיסי של האמירה המופשטת, ורפאל תפס אותי במקום, באמת, את התפס שאני מגמגם, כי אני באמת מגמגם. אז אני יודע שבמקום אני מזדהה עם זה, אבל אני גם מחפש מהדין לחשבון שלי היום לדברים הללו, בעולם שכבר המדינה עצמה, כמו שאמרתי, כבר כל רעיון המדינה וכל אותו ניכור שעליו אני מדבר, אני באמת לא יודע איך אפשר להכיל אותו בצורה כך פשוטה, בעולם כמו שחיים היום. גם שכל הדרשה הזאת הולכת לדבר על תורתו של משיח, שבא דווקא להעצים את האינדיבידואל ולא את המדינה. אבל אני חושב שהאמירות הללו אמירות מאוד יפות. אמירות כתנועה ראשונית שלדבר על משהו על החוויה הישראלית. החוויה הישראלית דווקא, בצורה שהיא ישראלית ולא שהיא דתית. וזאת הנקודה שיש לה עוגנים עמוקים, שזה בעצם דווקא מאגרים מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, דווקא מאותו אותו אלמנט שבנה את כל הדתיות על האינטימיות, על השטיבל, על הממד של קריצת העין, הוא דווקא מתאפיין ביום העצמאות במידה של הריחוק, של הפתוס. אפילו הנאומים שנשמעים בזמן הטקסים, הרבה מובנים, לפעמים גם הנאומים האלה הם יפים. אני יודע, ביום הזיכרון האחרון, ביום העצמאות האחרון, אני הקשבתי לנאומים ברדיו, זה ממש נגע בליבי. זה היה טקס כמו כל הטקסים, בכותל עם הזיכרון, והר הרצל יום העצמאות, ושבוע לפני כן ביד ושם יום השואה. היו שם דיבורים באמת מאוד, היה משהו חזק בדיבור, הרגשתי ממש איזה רוח של אפילו נאום, לאחרונה נתניהו נתן כמה נאומים מאוד, מאוד מרשימים, חלקם שמעתי, מאוד מרשימים, שראש ממשלה נדיר שיודע להתעלות על עצמו למען נאומים שיש לו איזה אפילו אפקט היסטורי, וזכה לשבחים בעיתונות עולמית, וגם בעצרת האום, וגם שמעתי שבוע שעבר. אז יש לפעמים שנאום שנמצא באיזה הקשר של במה, שישים המונים, כלי תקשורת, מיליונים מקשבים לנו וכולי, אתה רואה שנאמר שם משהו, ודווקא העובדה שזה נעשה באופן מנוכר, זה לא רק איזה שיעור כללי בישיבה, זה נאמר כאיזושהי אמירה שאומרת מול מיליונים, יש בדבר הזה עצמו סוג של רוממות, סוג של משהו שמדינאי, שמדינאי אומר משהו, מתווה כיוון, נותן אופק, והדבר הזה הוא הממד שאותו איבדנו. פעם זה היה נביאים, שהיה להם את הממד הזה, כך אני חושב, אני שוב קשה לדעת, אבל במונחים של המלאכים לפחות, זה היה המושג המלך. המלך בדיוק זה היה עניינו, שהמלך התווה כיוון, נתן אופק, היה לו איזו ראייה רחבה. ודרך אגב, אם אני יכול להתיק את זה בעולם החסידי, בהיררכיה החברתית אצל הרבס, אצל לפחות אצל חלקם, באמת היה לרבי מעמד, ממש יש לי עוד היום, יש רבי שממש נוהגים בעקבות מלאכים. ממש יש להם שובל של מכוניות לפני ואחריהם, ואחר כך בבית מדרש שלהם יש ממש תקל, יש טריבונות, שעומדים שם מאות חבר'ה צעירים, והרבי עושה ככה, מתחילים איזה ניגון, והרגע עושה ככה, אז הניגון הזה מיד נפסק, וממש ככה זה מין, הוא מנצח פה על עסק שלם. וזה עצמו גם כסוג של מלכות, שהמלכות היא מלכות כפשוטו, יש משהו שהוא באמת נוגע לעצם המעמד הזה, זה סוג של מעמד, סוג של כבוד. זו הנקודה הראשונה שרציתי להבליט כאן בדברים הללו, זה גם קשור להמשך הדרשה, שאני מניח שיגיע אליה היום, אבל זה פתיחה נאה, מאוד יפה, זה מאוד מנהיר לנו. אתם רוצים משהו להוסיף לנקודה הזאת? אולי תגיד, הנקודה הזאת, למרות הגמגום שלי, שהסברתי אותו, אתם רואים כאן איזה דבר, או זה נראה לכם דיבור לא רלוונטי? איפה זה פגש אתכם?
באמת זה מסגרת, זה מסגרת טכנית שעל ידי במקום הזה שהפרט שוכח את עצמו.
אתה מבין זה דבר טכני?
לא, אני אומר, המסגרת שעושים את הדברים הטכניים האלה של שיש תקסים ויש כל הדברים האלה, אני אומר, זה מעורר איזה מקום ש... כאילו, אני מרגיש שזה נגיעה כאילו מאוד... מאוד בוסרית, כאילו, במקום הזה. טוב, ברור, אבל זה יכול להוביל למקום של עוצמות כלליות מאוד חזקות.
אתה אומר את זה מסיעה פשוטה, הנגיעה היא לא בוסרית. מה שקורה שהאווירה היום היא באמת אווירה שלא... שמאוד מפוררת תקסים, היא מאוד, מצד אחד מחפשים תקסים, מצד שני מאוד מחפשים את העני ולהתחבר, וזאת האווירה. בקשר כזה שאדם יש לו מצוקה של ניכור, אדם רוצה לפוגג את הניכור, לא לחפש אותו, לא לחפש עוד ניכור. דתיים שיש להם הרבה אינטימיות, גם כן, זה לא יותר דתיים של היום, לפחות דתיים של פעם, היה להם הרבה אינטימיות, חיפשו משהו קצת מתייצב מול הזר, מול האחרות, מול המדינה, אולי זה ישות שהיא לא אתה. היום, כשאדם חי חוויה של ניכור, אז אני באמת לא... אין לנו את הנפש להכיל או לכונן מסגרת כזו. אם שאני אומר, אני מציע, אני אעצור בנקודה הזו, בכל זאת אני רוצה ללכת לנקודה הבאה, אולי בסוף, שיגמור את הדרשה, אולי זה יתנער לנו קצת יותר, אבל אני, משמע שקראתי זה, אחרי שאני אומר את זה, אני פחות... פחות, מה אני אגיד לך, אני פחות שם, אבל כשהתוודעתי, לפני כמה שבועות שהתחלתי לעבוד על זה, איכשהו, זה דברים שחוזרים בעוד רשות, זה מאוד נגע בי, ממש מאוד, מאוד נגע בי, מאוד, מאוד דיברת אליי. טוב, אמרתי, אני אסתפק בזה. הנקודה הבאה היא כבר הנקודה שגם היא חוזרת, כן.
אגב, רוצה לדבר, לא יודע אם הרב יודע, תשמעות על הטקסים האלטרנטיביים?
שמה?
על הטקסים האלטרנטיביים.
מתי, יום עצמאות או בכלל?
ביום השואה אני יודע שיש. אני ותמיד בישיבה היינו ביום השואה האחרון, הלכנו לטקס יום השואה אלטרנטיבי.
מה זה, מה אלטרנטיבה?
זאת אומרת, הרעיינו כאילו זה טקס, אבל הוא מאוד מגיע ממקום לא טקסי. זאת אומרת, אנשים עולים ומדברים, ובדרך כלל נגיד מדברים על השואה לא במובן של נזכור ולא נשכח וסתם אוספי סיסמאות ריקות מתוכן, אלא מדברים על נושאים רלוונטיים. כל שנה זה מוקדש לנושא שהוא רלוונטי לנו עכשיו. וככה בעצם נוצרת אינטימיות בתוך טקס.
אתה
מפרט
את הטקס.
אבל כאן זה בעצם כמו תראית לסאטרה, כלומר, בעצם התנועה הזאת היא כבר מפורטת. הטקסיות בנויה על איזשהו כבוד. הכבוד האלוקי הוא... רב נחמן יש לו תורה בתורה ו', בתורה של אלול, הוא אומר, הפסוק במשלי, כבוד אלוקים הסתר דבר, וכבוד אלוקים חקור דבר. אז ההבדל בין כבוד מלכים לכבוד אלוקים, שכבוד מלכים הוא כבוד חיצוני, שמעמד, שהולך המעמד, הולך הכבוד, וכבוד אלוקים זה שתיקה עמוקה נוכח הנשגב. כבוד לרבה, כבוד לאלוקים או משהו כזה. עכשיו, מה שמדובר כאן ביחס למדינה, זה שהמדינה יש לה רוח דתית. היא לא רוח חילונית. כמו שבאמריקה הדמוקרטיה היא דמוקרטיה דתית, שאדם נברא בצלם. לכן גם המדינה נתפסת כאיזשהו כבוד דתי. המדינה היא סוג של התגלות שיש בה מימד אלוקי. הבעיה שבארץ מנסים לבנות מדינה חילונית, שאין כבר, אין שם אלוהים שם, הוא לגמרי לא נמצא שם, ואז אנחנו מסתבכים כמה שהרב שגם מדבר על המדינה מבחינתו, זה מדינה שהיא עצמה, היא, כמו שהוא הציטט את הרב קוק, כיסוד כיסא השם בעולם, שזה בעצם הרמז המשיחי, וזה מתבטא דרך הטקסים שמקורם אצל הגויים, הצפירה, הזרים, שאר המאפיינים של מדינה, צבא כמובן, המנון, תזמורת צהל, כל מטסים, כאלה דברים, אבל זה הכל משקף איזה רוח, שמקורה הוא מקורה דתי, אז זו דתיות גם מסוג אחר. זה לא דתיות של האינטימיות של היהודי שאומר שיר המעלות ומעקים קראתי לך השם, אלא זה כבר דתיות שבה אלוקים מתגלה. בסוג שמעמד, כמו שהיה בהר סיני, אלוקים מתגלה. אלוקים מופיע, כמו שכתוב בפסוק. וזה כבר לא מימד... שמה שאתה אומר כטקס אלטרנטיבי מהסוג הזה, הוא למעשה מאבד את המקום הזה. הייתי אומר, נגיד יום השואה, שזה מאוד כמובן מעסיק את כולנו. יום השואה זה לעמוד מול, כמו שאבא קובנר אמר, שבהר סיני התגלה אלוקים ובשואה התגלה השטן. וזאת אמירה מאוד מצמררת. ובאיזשהו מקום לעמוד בשקט, לא נוכח הצער הפרטי של פלוני או אלמוני שמשפחתו עבדה, משהו כזה, שזה מאוד מובן שאנשים נכנסים למקום האישי, אבל אני לעמוד מול הגילוי של הרוע, שגם הרוע התגלה. יש פה איזו התגלות של הרוע, התגלות של הזוועה, של הפלצות האנושית, של אובדן הרוח האנושית. ולעמוד מול זה ולראות שם איפה אלוקים נמצא. זה כבר זה סוג של מעמד שאתה לא מחפש את המילים או אלטרנטיבות, משהו כזה. וזה כבר, זה אני אומר, אנחנו, לנו מאוד קשה, אנחנו, קשה לנו ליצור איזו עמדה שבה נוכל באמת להתייצב ולו לכמה דקות, כדי לכבות לרגע את הנשגב שברוע הזה, את הנשגב במובן הפרדוקסלי, שהיה פה איזה משהו שאלוקים התגלה כאן, השטן התגלה, ובאיזשהו מקום יש לו מה לומר לנו, או להזהיר אותנו, לומר לנו, ושנעמוד נוכח הפער העצום הזה ביני הקטן, הפרט, הסובייקט החדל, נוכח האינסופיות של הרוע שהתגלתה לא במובן פרטי זה אחר, אלא במובן הרבה יותר ירד לעולם השטן, וזה מה שיכול לקרות, שיכול באמת לזעזע או להפגיש אותנו עם מקום מאוד נורא, שיש משהו שהוא באמת, כמו שאומרים, נגיד בתפילה של יום כיפור, מזכיר את עשרת הרוגי מלכות, ששם כן, זה סדר עבודה ביום כיפור מאוד מעורר צמרמורת. אתה מדבר כאן לא על אותם עשרה, אתה מדבר כאן על איזשהו אירוע של שנות השמד, שבו אנשים עשו נפשם הקדיעו את עצמם, וזה כל האמונה, לפחות זה כל האמונה, אבל מרכיב מרכזי באמונה שלנו כיהודים, זה באמת אותה הקרבה של הקרבה שלהם, ואתה נעמד מול זה ביום כיפור, אתה מזכיר את זה, אתה אומר את זה, אתה מדבר את זה, אתה עומד מול נוכח איזשהו תיאור מאוד נורא, שהוא מכונן את עצם הדתיות שלנו, את עצם האמונה שלנו. זאת הנקודה שאני דיבר עליה בהקשר של, בהקשר שאנחנו דיברנו עליו כאן. טוב, אפשר לפתח, אני יודע, אנחנו עוד נלך לנקודה הבאה. הנקודה הבאה שהיא כמוד העסיקה את הרב שגר, היא הנקודה של הסולידריות. שאולי אני אקרא כאן הלאה, במספר 5. נוצרה אחווה רבה עם האנשים הללו ברחוב, אחיי ואחיותיי, למחשבה המשותפת עוצמה כבירה. בזיכרון משתלבות הנפשות המתקשרות אלו באלו, של החיים וגם של המתים. אני מבין את התיאורים של המקובלים על התקשרות הנפשות והתאחדותן ועלייתן למעלה. בספרי קבלה כתוב שנשמות הצדיקים עולות למעלה להיות מן לשכינה, מים נוקבים לשכינה, ומעוררות את התשוקה להשפיע לתחתנים ולמסיים את העולם. הזיכרון הנוסטלגיה של יום הזיכרון, שלמעשה אינו יכולת לחיות מחדש את מי שהלך בזמן של נצח, מעורר כספים אלו תשוקה זו ואחווה אנושית עמוקה. וזה גם כן נקודה שמאוד העסיקה אותו, שהחוויית האובדן, אתה נזכר באמיתי בזמן הצפירה ביום הזיכרון, עולה על קברם, קורה כאן משהו שהוא חורק כבר מהעניין האישי של החייל שהכרת. יש החברה הקדרה, בנים נעקדו, ועכשיו עצם החוויה המאוד בסיסית הזאת של עם שבנה את עצמו ושילם במחיר כל כך נורא שהרוגים ופצועים וכן הלאה, זה עצמו הוא מזהה זה כאן עם הרעיון של המקובלים שמיכאל שרן של ישראל עומד ומכיר נשמותיהם של הצדיקים, בכך הוא מעלה מן, כלומר הוא באיזשהו מקום מפרנס את הקדוש ברוך הוא, וזה שהוא נותן מעלה את הנשמות, וככה מזה הקדוש ברוך הוא מבשם את העולם. יש בזה משהו נורא חזק, ביום הזיכרון, שתמיד אפשר מרגישים את זה שיש פחות איבה, יש פחות ניכור, יש יותר סולידריות, מרגישים את זה. עכשיו שגר ניתח וזיהה כאן, שאותה סולידריות שמתגלה ביום הזיכרון, מקורה הוא באמת באותו שפע שיורד מלמעלה. השפע הזה הוא נובע מכך שכולנו חשים בצורה ללא מודעת שכאן נקרבנו משהו כולנו, לא רק אלה שנרגו אלא אלה שנשארו. משהו, העם הזה עקד ועלה למעלה, זה כאילו התשוקה העמוקה של העם, אפשר לזרוק אותו באופן פשוט, עם שנאבק על קיומו כיהודי, על זהותו, על לאומיותו, על מדינתו, ושילם את המחיר. כל ה... הקרבה הזו היא עצמה הופכת להיות המקום שמבשם למעשה את החברה, את אלה שנשארים וחווים את זה, חווים את אותו עובדה, את אותם מתים שכבר נחקקו בנצח, ובעצם הם שלנו, הם של כולנו, כולנו גם חווים את זה באותו אופן עצמו, וזה המקור לאותה סולידריות. ותשימו לב, זה לא אותה תנועה, וגם זה דבר שאני רוצה להבין אותי, ואחת הדרשות ליום הכיפורים, אבל שגם מלמד את הצמח צדק, שמדבר על הסולידריות, אבל ממקום לגמרי אחר. מדבר על למה יש בתפילת יום הכיפורים, למה להיות, למה כל הוידוי בלשון רבים ולא בלשון יחיד, אז הוא דיבר הרבה על הענווה החברתית של תפילות יום הכיפורים, ואז הוא אומר כמה דברים בשם צמח צדק, אני לא זוכר להגיד לצד מדויק, אבל יש פה צד אחד שיש בכל אחד מה שאין בחברו, ולכן כל אחד תולי בחברו וזקוק לו, ויש נקודה נוספת שאני אפשר לא זוכר לצפק אותה, של הצמח צדק, אבל זה כבר סולידריות ממין אחר. זה כבר סולידריות שבאה לאיזו אחווה אנושית, שהמקור שלו דווקא התורה, דווקא הברית, הקדושה. הסולידריות הזאת היא דווקא המקום החילוני, דווקא המקום הפטריוטי, המקום האוניברסלי, המקום שבו מה שמשתף בינינו זה לא הברית ונקודת הקדושה והסוד שלנו כבני ברית, כשעובדים יום הכיפורים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא כשאנחנו באים כחברה שבונה כאן מדינה, שמכוננת כאן אותה מדינה שתיארנו קודם, שזו התגלות מסוג אחר לגמרי, שהיא התגלות כבר עם אופי משיחי, התגלות שאיננה באינטימיות של בית המדרש, שבאינטימיות שנוכרת בין אדם לחברו, שככה מפוגגים את המחיצות של הניכור שבין אדם לחברו, שזה האופי של יום הכיפורים, אהבת הרע והייחוד וכן הלאה, זה לא הרעיונות של יום העצמאות. יום העצמאות זה הסולידריות שבאה על רקע של יום הזיכרון, יש לו אופי אחר לגמרי. זה אופי שנובע, הייתי אומר, אני מחפש את הניסוח, יש את הייחוד שמקורו בנקודת הברית, שזה יום הכיפורים, ויש את הייחוד שמקורו בנקודה, הייתי אומר, המשיחית. הנקודה המשיחית היא כבר משהו אחר, זה תורת משה, הבל לפנות תורתו של משיח. זה כבר תורת משיח שהיא כבר לא, שמה שמאחד זה לא איזו אינטימיות במובן של יהודים שמתגוננים מהחוץ העוין, מהגוי הרשע, והיהודים יחד נמצאים, מסתובבים להם, ויש להם את הברית וההדדיות, את הסוד שמשארים ביניהם כנגד כל העולם העוין. להפך, יש כאן ברית, יש כאן איזו סולידריות שכבר היא כבר פונה לסולידריות של אחוות עמים, של משהו אוניברסלי, כיוון שהסולידריות של היהודי הדתי והחרדי והחילוני על רקע של מדינה והרוגים על מלחמות ישראל, היא כבר מכוננת איזה אופי אחר לגמרי, שהוא כבר לא מתכנס בתוך עצמו, אלא הוא דווקא פונה החוצה, הוא כבר, זה כבר עולם, שמדבר על זה בהמשך הדרשה, שהוא כבר מותמר להיות שינוי בעולם עצמו. זה כבר לא אותו ניכור שמאפיין את הפער בפנים לחוץ, אלא שמשהו בחוץ עצמו כבר הופך להיות יותר מאיר פנים, יותר אינטימי. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה, כי עכשיו ככה אמרתי כאן דבר שהוא מאוד תופס אותי, זאת אומרת, הכתה שאמרתי עכשיו, על הסולידריות הזאת של יום העצמאות ושונה מהסולידריות של יום הכיפורים. זה באמת, אתם מבינים את הנקודה, זו נקודה שהיא מאוד, מאוד חשובה. יכול להיות להזדהות עם ישראלים, ויכול להיות להזדהות עם הדתיים, זה משהו שונה אפילו בידי מסוימת הפוך. כי הנקודה של הגלותיות היא הברית עם האדם שיש לו תורה ויש לו קדושה, ויש לי את האינטימיות כלפיו, ששנינו כאן נמצאים יונקים מאיזשהו מקום סודי שמסתורים לי של הקדוש ברוך הוא, שזה התורה וזה הברית, שלחילוני אין גישה לשם, זה לא העולם שלו. לעומת זה הסולידריות שיש ביום הזיכרון, ביום העצמאות, בקורם, ואיזשהו שיתוף שמקורותיו של אותו שיתוף אינם בברית במובן הגלותי, במובן של התורה, במובן של האינטימיות, אלא להפך, המקור של השיתוף הוא דווקא באותה הזדהות אוניברסלית, הזדהות אנושית של, של, של עם שבונה לעצמו איזה אופק חדש, התגלות מסוג חדש, שאלוקים מתגלה, כמו שאמרנו, דרך הגירים דווקא ודרך הניכור של מדינה ככל הגויים, מלך ככל הגויים, וכן דווקא הממדים הללו שהם הופכים אותנו לחלק ממשפחת העמים, במובן הזה יש כאן כבר אלמנט משיחי. זה כבר לא, הייתי אומר, הברית היהודית של תורת משה, זה כבר סוג של נסטלגיה או של קרבה שהיא כבר שייכת לעולם, לרובד גבוה יותר. צריך לתת דין וחשבון על הנקודה הזו, אבל היא בהחלט נקודה עמוקה, היא נקודה מאוד, שהיא לפחות היא מאוד מנהירה, מונהרת, כפי שהצלחתי להעביר את זה. אתה רוצה להגיד את זה משהו, עקיבא, מה אתה אומר על זה?
אני חושב על זה.
טוב. שראינו. מה?
יש איזה סיפור שפעם רב אחד סיפר לי שהוא זוכר כשהוא היה ילד בתקופה של מלחמת ששת הימים, שהיו איזה כמה ימים מרוכזים שהוא פשוט לא השכח את זה, כי הייתה איזושהי נהירה כזו, אנשים פשוט כאילו יצאו לרחוב ומשהו דחף אותם פשוט ללכת. הם לא יודעו כך מה הם עושים, והם לא יודעו אם הם הולכים להר הבית, הם מסתובבים, היה איזה משהו, והוא הרגיש שהייתה איזו עצמה מאוד כאילו של, לא יודע אם הוא משתמש במילה סולידריות, אבל משהו באזור הזה, מין איזה חיבור מאוד מאוד חזק והבנה...
אני זוכר זה היטב, זה בא לביטוי בעיקר בשבועות שאחרי שחרור ירושלים, שהלכנו כולנו, זרמנו לכותל, הייתי אז שמיניסט, בסוף י"ב. וזרמנו אז לכותל וככה, לא ידענו בכלל מה קורה פה, זה היה הלם כזה. פתאום החומות אינם, הצהל פתח או פרץ איזשהו דרך אחת, כי עדיין היו צלפים בליגיונרים, אז היה צריך להיזהר. אז איכשהו נתנו איזשהו דרך אחת להגיע לכותל, ויותר מזה, בעולם הזה היה התעוררות עצומה גם ברוסיה, וגם הרבה התעוררות, הרבה עלייה לארץ, הייתה בעקבות שגם זה הייתה איזו מי התגלות כזאת של... אלוקים התגלה, שזה אגב דוגמה מאוד יפה של שתי עמים, אז באמת המדינה היהודית הפך להיות משהו, מה שהתגלה עד באותם ימים, שזה עורר יהודים וגם את הגויים אגב, גם את הנוצרים, זה יצר שם אצל הנוצרים איזה רעד מאוד לא פשוט, הנה כאן אלוקי ישראל מתגלה ומגדיל את המדינה שלו, את ארץ היהודים וכן הלאה, זה היה ממש אירוע שלא תמיד, מבחוץ זה נראה הרבה יותר מסעיר מרשים מאשר שמסתכל על זה בפנים, וגם בפנים הייתה התרגשות לא קטנה, אבל בחוץ היה עוד יותר ניכר שהיה פה איזה מין התגלות. זו דוגמה מאוד יפה לרוח שניסיתי לתאר כאן, של המדינה כניקור, המדינה כהתגלות, כגלות הרוח, כגלות משיחית, ומגמיה נגזרים גם התקסים, וזה נגזר גם אותה סולידריות שתיארנו ביום הזיכרון, שהיא באמת חורגת הרבה מהסולידריות שמתלווה בדרך כלל לאנשים שמתפעלים ביחד, משהו כזה. אחווה של לוחמים ביחד עם עוד שעה מאחווה שמתפעלים ביחד. זה אולי עוד ניסוח של אותו רעיון עצמו, ואפשר לא להתעמק בזה מה כאן ה... טוב, אני אעצור כאן, לשבת לעיקר לא הגענו, אני מקווה לעיקר הגיע בלימוד הבא, ככה עוד אני אשור שני שיעורים אחד בשבוע הבא נעסוק בעיקר באות ב' שהתחלנו אותו, ובעיקר אני רוצה להגיע לחלק השלישי שנמצא בעמוד 3, שהוא באמת מאוד מופלא. אבל אני... That's what I'm saying.